יום הכיפורים תשע"ז, תנועת הרכבות תיפסק בעוד כשעה ובעוד תשעתיים תופסק תנועת האוטובוסים. מנהרות הכרמל שבחיפה ייסגרו היום בשעה 3 אחר הצהריים ויפתחו מחדש מחר ב-9 בערב. אלו זמני כניסת ויציאת הצום. בירושלים יחל הצום היום בשעה 5:36 ויסתיים מחר ב-6:48. בתל אביב הוא יחל 9 דקות לפני השעה 6 ויסתיים למחרת ב-6:49. בחיפה הצום ייכנס ב-5:41 ויצא ב-6:48, ובבאר שבע יחל 6 דקות לפני 6 ויסתיים ב-10:07 בדיוק מחר בערב. בגאורגיה נפגעה משפחה ישראלית בתאונת דרכים קשה, מוסיף פרטים כתבנו מואב ארדי.
בתאונת דרכים הבוקר בגיאורגיה נפגעו במהלך טיול משפחה של ישראלים, גבר, אישה וארבעת ילדיהם מהיישוב מחמש. הם מאושפזים כרגע בבית חולים. מצב הפגיעות טרם ברור. אנשי שגרירות ישראל בטביליסי נמצאים עמם בקשר על מנת לסייע במצב.
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין החליט לדחות את ביקורו בצרפת לאחר שמקבילו הצרפתי פרנסואה אולנד הודיע כי הוא מתכוון לדון עמו במצב בסוריה ובתקיפות הצבא הרוסי בחלב. גורמים בצרפת מסרו כי מוקדם יותר הודיע פריז למוסקבה כי מדובר בפגישת עבודה בין השניים בידונו במלחמת האזרחים בסוריה. המשטרה בגרמניה פינתה תחנת רכבת בעיר בדרום מערב המדינה בעקבות איום לפצצה במקום. דובר המשטרה מסר כי האיום על פצצה התקבל בשעות הבוקר והכוחות עדיין פועלים בניסיון לאתר חומרי נפץ במתחם. עד כה לא נמצא דבר חריג. חשש לזיהום מים בכמה יישובים באזור חדרה. משרד הבריאות ממליץ להרתיח את המים בשלושה יישובים במועצה האזורית מנשה, בקיבוץ מצר, קציר ומצפה אילן. זאת בעקבות תוצאות חרידות בבדיקת מי השתייה. עוד נמסר כי יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, שטיפת מזון או צחצוח שיניים במשך 5 דקות לפחות. מזג האוויר היום ללא שינוי, מחר מתחמם. התחזית עם נעמה אייזנברוך מיד.
שלום רב, מזג האוויר היום נשאר בלי שינוי. בשעות הערב בתחילת הצום יהיה נוח בחוף, קריר בערים. מחר יום הכיפורים מידות החום יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה. ביום חמישי מזג האוויר יישאר דומה, ביום שישי מידות החום יתחילו לרדת. אלוני, רשת חנויות נוחות, בתחנות
אורלון, אלונית. גמר חתימה טובה, ועד כאן מחדשות 10.
ערב יום הכיפורים ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו עם חיים הכט
ועם רות בשר שעורכת ומפיקה, ועם אורחנו בשעה הזו האלוף במילואים אורי סגי. שלום אורי.
שלום חיים.
לוחם אז נפש, מפקד נערץ, אלוף בצהל, חקלאי, עובד אדמה וישראלי מעורב, מודאג וחושב. ככה באלה המילים ניסיתי לתמצת את הביוגרפיה שלך, שאם הייתי מתעכב על פרטיה היינו מגיעים עד הפרסומות. האם מקובל עליך?
כן, אז זה תם הרעיון ואפשר לעבור לנושא הבא.
אני רציתי, אורי, לפתוח את השיח שלנו במלחמת יום הכיפורים, אבל אני מבין שעצם כניסתך למקום הזה, לקיבוץ בית קשת, שבו ממוקם האולפן שלנו, נושאת עבורך זיכרון מיוחד.
יש לי בעיה כנראה מובנית בשירותי הצבאי עם חודש אוקטובר. ראה זה פלא, ב-1971 באוקטובר אני נפצע קשה מאוד, תום מלחמת התשה ברמת הגולן בין תל קודנה, למי שמכיר, למוצב 112. כל החפק שלי נפגע.
אתה אז?
אני אז מגד 13 בגולני. אני לא זוכר כמובן מרגע העלייה לזירת המטענים ועל המוקש, לא זוכר דבר. כל מה שאני יודע שאנוכי ו... עוד חייל אחד, ברוך, רגע נותרנו מכל החפק הזה. לא מצאו אותי. השמועות עד הבית הגיעו כאילו גורלי נחרץ. אשתי שמלווה אותי פה יכולה להעיד.
היא כבר שמעה על זה שאתה נעדר?
הגיעה אליה, הסמחת, לעודד אותה, לנחם אותה, ובלי שמות, זה לא כך חשוב. אבל לא מצאו אותי. מי שמצא אותי זרוק באיזה תעלת נונטט שם, שזה עמוק, צריך לרדת למטה, היה אלם חמודות בשם אודי בן גירה, אהוד בן גירה, הוא אז היה סמל בגדוד שלי, מקיבוץ בית קשת.
הוא מצא אותך דרך מקרה או הוא חיפש?
הוא חיפש, הוא זק כמו אחרים, אחרים חיפשו במקומות כנראה אחרים, והוא היה חייל, והוא הלך לתוך תעלת הנוטט כי הרכב שלנו התרסק. כשהתעוררתי אני זוכר את פניו, אתה יודע, הזיכרון שלנו חמקרק.
התעוררת בתעלה?
הוא העיר אותי בתוך התעלה ואמר, המגד, אני אוציא אותך מפה. לא בדיוק, השקעתי מחשבה באמירה הזאת, לא הבנתי מה קרה, הבנתי שהמצב הפיזי שלי רע מאוד, שיניים, ראש, צוואר, דם, עמוד שדרה, מה אגיד, מפויח מאוד כנראה, זה הוא סיפר לי אחר כך, והוא קרא לעוד שלושה חיילים, ואת את באלונקה הרימו אותי למעלה מעבר תנתת, זה מאמץ פיזי לא מבוטל, ולמרות שהיו שם קצינים בכירים, הוא שלט בעניינים, והוא דאג להזמין מסוק. והפסיכולוגיה של חיילים, אני לא יודע אם תסכים איתי, שמגיע מסוק, נדמה לך שאתה כבר בסדר. אין לזה הוכחה, אבל זו תחושה. ואני זוכר את פניו, אני זוכר כל דבר, הזיכרון כאמור הוא חמקמק, אתה יודע, המוח מסנן, ויש דברים שאתה זוכר. זה גם הפך להיות אירוע מכונן בצורה בלתי רגילה, כי עוד פעמיים נתקלתי באודי, בן גירה, באוקטובר שנה אחרי זה הוא היה יחד איתי במבצע בשם קלחת 4, כיבוש דרום לבנון, כתגובה לרצח הספורטאים הישראלים במינכן, 1972, ערב יום כיפור.
עדיין חייל שלך, פקודך.
עדיין פקוד שלי. וב-1973, במוצב 109, גדוד 13, הוא כבר קצין, הוא נהרג מפגיעה ישירה. ואני זוכר את פניו הטובות. אני מדגיש את זה כי הזיכרון עשיני איתי פה חסד אדיר. לימים, והדבר הזה כמובן זכור, וכל פעם שאני, זה לא הרבה פעמים, אבל כל פעם שאני מגיע למקום לנסות לשתף קצת אנשים, אני לא יכול להעביר, אני יכול להעביר את הסיפור, אבל לא את התחושה. כי ראה, פינו אותי, הוא הצליח לפנות אותי, בדרך שוב איבדתי הכרה, ושהגענו לחדר המיון, אפילו לא לחדר המיון, למנחת, התנפלו עלינו הרופאים, בדקו אותי, אני אפילו זוכר את שם הרופא, לא נגיד, זה לא חשוב, והוא העליב אותי, הוא ניקה את הדם ואמר, חשבנו שזה שבר בגזע, המוח, זה לא, הוא יהיה בסדר, תעזבו אותו, הוא לא רציני, הוא אומר עליי שאני לא רציני. והתפנה להציל, ואכן הצליח להציל את החייל השני, את בר דריגן, שאיבד דם והיה בשוק. אז אני חייב במידה מסוימת את חיי המחודשים לאודי בן גירה.
ואודי קבור כאן בבית האלמין הקטן בקיבוץ בית קשת, ממש כאן במעלה הגבעה השנייה.
כן, הייתה לי שיחה מרגשת בשנה שעברה, התראיינתי ליום הזיכרון לזכרו, כי אתה יודע, יום הכיפורים הוא יום כיפורים, אבל יום זיכרון לחלל צה"ל, אחיו שבארצות הברית היה נרגש מאוד ושוחחנו שיחה שלא עשינו אותה בעבר. אני זוכר את אודי בן גירה.
סיפרה לי רות, המפיקה שלנו, שאימו נפטרה משהו לפני כמו ארבעה חודשים. אני חוזר לחודש אוקטובר, איך אפשר שלא לחודש אוקטובר אחרי 1973. אתה אז נכון עדיין מגד של גדוד 13, אבל נקרא כמה שבועות או חודשים קודם למשימה מיוחדת באגף המבצעים.
כן, לא כך משימה מיוחדת, התפקיד הוא מאוד מיוחד, אבל שלפו אותי, אני סיימתי את תפקידי טרם הקרבות הרצינים בגדוד 13, והגעתי לאגף מבצעים, והייתי שם מה שקוראים היום ראש מחלקת המבצעים, אז קראו לזה קצת אחרת. במילים אחרות, מהשדה, משברון היוערה והקושי העצום של הבלימה, להגיע למרכז העצבים, עדיין מבולבל, צריך לומר, במטה הכללי, באותה עת, זה היה שינוי קשה, בעל משמעות.
יום הכיפורים 1973, איפה אתה בבוקרו של יום הכיפורים? בבית, בכפר ביאליק, איפה?
לא, לא, אני כבר בבור, במטה הכללי.
כשמזיקים אותך מתי?
לא מזיקים, כבר
לא
הבנו.
לא יצאת הביתה, הבנת בערבו של יום הכיפורים? שזה סיפור אחר.
אתה יודע, מה הבין כל אחד ומה ידע כל אחד הוא קצת לעתים בסתירה למה היה מודע כל אחד. אני הייתי מודע שאנחנו הולכים לדבר שהוא בלתי נמנע. כנראה יש כאלה שחשבו אחרת.
מה זה, מתחושה של קצין או מדברים שראית מול עיניך ממידעים שהגיעו?
כן, טוב מראה עיניים, אתה רואה, אפילו פה, לחזור לגזרה של גדוד 13, אתה רואה את הטנקים, אתה רואה את הכוננות הסורית, אתה לא צריך מודיעין ברמה האסטרטגית כדי להבין שזה בדיוק על פתח משבר צבאי גדול. אנחנו, הסובבים אותי, הבנו שהולכים למלחמה, מי שטוען אחרת, אז צריך לראיין אותו רעיון אחר, לא את הרעיון הזה. וזה בבת אחת מתנפץ, כי אתה לא שאלת, אבל אני מתנדב לומר לך שבאחת, קודם כל אתה עסוק מאוד, אתה זה אני ורבים כמותי, אבל שתיים, נשבר בתוכך משהו בלתי מובן. גדלנו, אני בוגר מלחמות עבר ומלחמת ההתשה, שהייתה קשה ותובנית, ולפני איזה ששת הימים, שהיא פיתחה לנו איזו תחושה שעזרה במשהו, באופן שלילי, ליוערה ולעוד דברים שכבר דיברו אותם לא מעט. אבל פרוץ הקרבות ביום כיפור זה אובדן אמון, זה דבר נורא.
אני רציתי לשאול מאוחר יותר, אבל אני אשאל עכשיו. אתה שמה בבור, אלוף משנה בדרגתך, נכון?
סגן אלוף.
עדיין סגן אלוף,
כן.
בדרגתך. מה אתה חש אל מול... אני יודע, זה עירה שמגיע לשם או לא, דדו, אולי ראש הממשלה, האנשים שהיו צריכים לקבל סוג של החלטות אחרות, נגיד לגייס עוד כוחות מילואים או משהו כזה. מה מרגיש קצין שמבין את המשמעויות של זה? כעס, אכזבה, עצב, מה? פחד, מה?
המפלט של קצין בדרגתי, לא הייתי הבכיר, החבורה הבכירה כן. עסקה בדיונים, בדיבורים. היינו עסוקים עוד בעבודה, להבדיל, אם היית שואל אותי, מה חשת כשלחמת ברמת הגולן, נגיד, בכיבוש תל עזזיית אלף האחר, אין לך זמן לחשוב. אולי זאת לא מחמאה, אבל אתה עסוק, ועסוק בעשייה שהיא מוכוונת משימה, מוכוונת מטרה. אז אני לא הייתי שותף לכל הדיונים שעליהם כבר כתבו כל כך הרבה, אין לי הרבה מה להוסיף, לעתים אני חש שצריך אולי לדייק חלק מהדברים, אבל זה כבר לא כל כך רלוונטי מבחינה היסטורית. עבודה ועבודה רבתית ולהניע את הצבא הזאת מול דברים שאתה יודע שקרו פה במדינה בכלל.
תגיד, ואז שעת צהריים ביום הכיפורים, כשכבר אתם מקבלים את האיתותים הראשונים שאשר יגורתם, אכן בא ובמסה שלו תיארתם לעצמכם, מה קורה שם בבור? העסק מתפקד? או יש סוג של פאניקה, בלבול?
נפריד בין רמות העבודה לרמות הדיונים או דיוני העל. ברמות העבודה העסק עבד, יותר טוב, פחות טוב, השפטו ההיסטוריונים. ברמות העל, על הדיונים ועל ההתלבטויות ועל המבוכות, כבר דשו ודנו וכתבו כל כך הרבה. אני מוכרח לומר שהייתי, כמו רבים אחרים, אבל היינו עסוקים בעבודה. עכשיו שמעט לתה לי קצת זמן הייתי מדבר בקשר, יש שם קשר טוב במתכל עם גדוד 13 שהוא גדוד שלי, עזבתי אותו, החליפו אותי, לא ברחתי. כן. אבל יצא לי לדבר איתם והם טוענים, חלקם לפחות, שהדיבור הזה עזר להם במשהו, כי בכל זאת יש מכנה משותף. אני הייתי בגדוד 13 שנתיים, אספר סיפור קטן, הוחלפתי כבר על ידי גדוד 13, התייצבתי בבית בערב כדי לקבל טלפון מהמח"ט שאני אחזור לגדוד. אמיר דרורי, עליו השלום, אמרתי לו, אבל נפרדתם ממני לא מעט. הוא אומר, כן, אבל המג"ד שהחליף אותך התרסק עם מסוק, תחזור. וחזרתי לעוד חצי שנה והשלמתי למעלה משנתיים כמג"ד 13. והצלחתי אפילו תוך כדי העבודה מעט לעט לדבר עם המוצבים של גדוד 13, ואני רוצה ברשותך לתת מילה טובה. אף מוצב של גדוד 13 לא נסוג, לא התפנה ולא נכנע ולא נשבר. נהוג לומר המון דברים. אני רוצה להוסיף משהו בשבח החיילים המפקדים של גדוד 13. אתה יודע שהגזרה הדרומית קיבלה פקודת נסיגה, גדוד 50.
שאתה... וביצעה אותה.
היא ביצעה, וגדוד 13 לא ביצע. ונשאר במוצבים, ובמקביל לעמק הבכה...
ומה זה? זה אתוס של גולני? מה זה?
אתוס שאמיר דרורי ואנוכי ואחרים ואילן בירן אומרים נשארים פה ולא נסוגים, אין סיבה לסגת. בעיקר אמיר דרורי שהגיע לנו, והגזרה התחלקה בין שניים, בין ינוש שעליו כבר כתבו הרבה, ואמיר דרורי שעליו היה צריך לכתוב הרבה ולא כתבו הרבה, אמר אף אחד לא עוזב את המוצבים, ממשיכים להילחם, וכך היה.
זאת אומרת, לפני שהוא קורא את המפה, לפני שהוא מבין כמה גייסות נעים מולו, בהתעלם מהפקודה שהוא מקבל מכם מהבור, זו ההחלטה שמבוססת על אתוס.
הוא לא קיבל פקודה מהבור, הורה לו פיקוד הצפון, את העניין. ואמיר דרורי לא יצא חכנה ארוכה, מכיר את הגזרה כמונו, כמו רבים אחרים, היטב, ידע בדיוק מה קורה, הבין את הדברים, וגם היה אחראי על חלק מהגזרה. אתה יודע, בהיסטוריה, ההיסטוריונים באופן סובייקטיבי כותבים מה שהם רוצים. אבל ההיסטוריה של לוחמת צה"ל בגזרה צפונית, רמת הגולן, היא חטיבה 7 וחטיבת גולני ו-188. כל אחד יפרש את זה כרצונו.
ותגיד, בתוך הבור יש שלב שבכל זאת, אתה יודע, מה שקרה שם מעליכם, אתה אומר, אותה תחושה של נפילת בית, שגולדה ודיין ואחרים כל כך הרבה נכתב על זה, יורדת למטה, אתם מרגישים איזשהו רגע של חוסר אונים?
אני לא. תסכול, מבינים שזה קשה, אבל היינו עסוקים בעבודה. אנחנו דרג עבודה, לא דרג לא פוליטי ולא מדיני ולא עוסק באסטרטגיה גדולה. את זה השארנו לאחרים, זה לא היה תפקידנו. אני זוכר עבודה, ועבודה קשה ועבודה מאומצת, עבודת מטה במקרה הזה, ולא הפיקוד על החיילים. אני ניסיתי נגלה סוד, לברוח במרכאות. דיברתי עם המפקד שלי, ינקלה שטרן, ראש חטיבת המבצעים, שאני חוזר לגדוד ואני לא רוצה להישאר פה. עכשיו נלחמים. זה הגיע דדו. דדו אמר, אתה מביא פה יותר תועלת, תישאר ואל תעשה שטויות. אז נשארתי.
אתה יודע, זיכרונות של מלחמה הם לעולם אנשים, פנים, תמונות של אנשים שהכרת. אתה יושב שם בבור ואתה מבין איזה חברים אתה מאבד? מגיעים אליך השמות כבר במהלך הימים הראשונים של הלחימה?
מגיעים. אני הרגשתי את עצמי במקביל עדיין מגד 13. צריך להודות. לא פיקדתי ישירות על הגדוד באותה עת. אבל על הרגשה הזו, עד כמה שזה נשמע לא שמח, מוכרת לי כבר ממלחמות קודמות, בששת הימים, תאר לך אירוע. אני לחמתי בתל עזזיית, כבשנו את זה, והוזעקנו לסייע ללחימה בתל פחר. הגעתי לקראת סוף הלחימה, עוד עזרנו בפינוי פצועים, כבר לא היה צריך אותנו לכיבוש עצמו, ובחוץ אלונקות מכוסות בשמיכה, 24 אנשים. הרמתי חלק מהשמיכות, חברים שלי, זה קשה. אז אתה שואל אותי על יום הכיפורים, זה לא רק יום כיפורים, זה כנראה גורל הצבא שלנו במלחמות, שזה מלא שאלות אחרות על האלטרנטיבות לאירועים האלה, אבל כמובן זה לא נושא הדיון. כי הרי אתה יודע, יום הכיפור, אנחנו נוהגים לחשוב שזה יהיה איזה חשבון נפש בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. אבל הוא הפך להיות בדומה במידה מסוימת ליום הזיכרון לחללי צה"ל, אירוע גם בעל משמעות לאומית ולא רק דתית. אז נהוג לומר, אינני יודע אם אני צודק, זה נשמע קצת פילוסופי, גורל כנראה בידי שמיים, אבל לעתיד ניתן לייצוב על ידי אנשים, ולכן אני מקווה שאני עושה את ההפרדה.
שמע, אני, אתה יודע, תכננתי לדבר על זה אחר כך, אתה הרי גם היסטוריון. כן. ופעם נהגנו לומר שאנחנו לומדים היסטוריה כמאגר המודיעין הכי טוב שיש. אנחנו לומדים היסטוריה לא כדי לדעת מה היה, אלא כדי להבין ולקרוא מה יש. הרי בני אדם עושים את כל הדברים האלה. אני חושב שהיום התזה הזאת התפרקה. במיוחד לנוכח מה שקורה סביבנו.
מי שאחז בתזה הזאת, חזקה עליו שיחזור לפקולטה וילמד את ההיסטוריה.
אתה אף פעם לא קיבלת את זה?
לא, למרות שאני לא בן של היסטוריון, אני בן של חקלאי.
עובד אדמה, כן, נגיע גם לזה בהמשך.
כן, אבל שאמרתי, אני לא בן של היסטוריון, אבל יצא לי בצורה בלתי אמצעית, גם בלימודים האקדמיים וגם כראש אגף המודיעין לימים, לעסוק בתהליכים. כל המודיעין, אני אפתיע אותך אולי, כל המודיעין שיש ברשות המחליטים הוא היסטוריה. הכל היה, גם דבר שהיה לפני שניות ספורות, זה כבר היה. ולכן המחקר ההיסטורי צריך לא להתבלבל מה אובייקטיבי שם וניתן למדידה ומה סובייקטיבי. אני אפתיע, אני מקווה בדבר השני להגיד לך שהרוב סובייקטיבי. זה בעיני המתבונן, יש דברים שהם עובדתיים, הזמן, המקום, כימות של דברים מסוימים, אבל המודיעין, כמו גם מקבלי החלטות, בעצם לא פטורים ממחקר היסטורי על מנת להבין את ההווה. ולא לנבא את העתיד. האשליה הזאת שאם נדע את מה שהיה ונבין את ההווה, זה יאפשר לנו להגיד גם מה יהיה, זאת אשליה מסוכנת. אני נועז אם אני אגיד שזה יאפשר לנו במקרה הטוב להגיד לעצמנו ולמפקדים שלנו מה אפשר שיהיה, לא מה יהיה. המודיעין וגם המחקר היסטורי הוא איננו נביא, איננו רקל, איננו קורא בקפה, וגם לא בהכרח מבין תהליכים. במקרה המקל מבינים אירועים, ותהליכים זה הרבה יותר קשה.
עדיין אני רוצה להישאר אותך, אתה המרת למקום הזה, אני רוצה להישאר איתך במקום הזה. האם היום יש בעם ישראל, במדינת ישראל, את העוצמות שהיו לנו אז במלחמת יום הכיפורים בששת הימים, לאמור, את היכולת של אנשים לעבור בשדה הקרב, לראות אלונקות, להרים את השמיכה, לזהות פנים של חברים ולהמשיך להילחם. התחושה שלי, ותקן אותי אם אני טועה, שהיום אנחנו פריחים הרבה יותר.
מי זה אנחנו?
מדינת ישראל, העוצמה של העם הזה.
לא, אבל תרשי לי לפלח, כן, את עם ישראל. כל מה שמדובר בדרג הלוחם, ואני אפילו העיר הערה שיש במידה מסוימת של סרקזם, החברה הישראלית זה פירמידה הפוכה, האיכות המשובחת ביותר למטה, לא למעלה. והמבין יבין. וגם במלחמות עבר, לא תמיד הכל היה טוב יותר או טוב פחות, אבל עדיין צריך להסתכל על העבר. הממפאים והמגדים והממימים תמיד ניצחו את המלחמות, את המאבקים הצבאיים, אבל קצרה ידם מלהחליט החלטות בעלות משמעות אסטרטגית שמעבר לכוח הצבאי. והחברה הישראלית היום שוב נמצאת באשליה מסוכנת. אמנם האיומים קטנו ללא הכר, אבל כשאין החלטות לגבי העתיד, אפילו לעתים עם ציפייה בלתי מובנת לגורל שיכריע בעבורנו, התוצאה שהאירועים יחליטו. מי שנמצא במצב סטטי, והרמז שלי הוא רמז די קשה.
לא, אתה אומר את זה מפורש. כן. היום אנחנו לא אחראים לקורותינו. לא, מכיוון שאנחנו לא מחליטים. יצרנו נכון. איזה כוח שקוראים נכון. לו הרתעה, לא יודע מה.
נכון.
גרעין.
נכון. אנחנו,
אבל
אנחנו...
ויתרנו מרצון כמעט, נכון? על היכולת לשלוט בעתידנו.
לא... יש לנו יכולת, אבל היא לא מנוצלת בשום האשליה שצריך לנהל את הסכסוך, שהוא כמובן לא מאיים באופן יומיומי כפי שאיים בעבר. הדור שלנו ידע איומי בעלי משמעות. היום זה קטן בהרבה. אני לא מקל ראש בטרור הסכינים והאחר שיש לנו, אבל רק נזכר ב-73 וב-67 ומלחמת ההתשה ומלחמת העצמאות, אתה מבין שזה אחרת לגמרי. הגורל, איש באמונתו יחיה, בין אם הוא צדיק, בין אם לא. אבל העתיד ניתן להשפעה ועיצוב גם על ידי בני תמותה, כמוך, כמוני, ובעיקר, ושם החסך הגדול, המחליטים על עתידנו. ושם אני רואה מצב סטטי, שומר מנהיג, בואו רק ננהל את הסכסוך. הוא בעיניי משול לקונסוליום רפואי סביב מתת חולה, שאולי הוא טרמינלי, ומנסים רק להשפיע על איכות חייו, ולא על דבר אחר. לא, זה לא המצב. מדינת ישראל היא לא מצב טרמינלי, להפך, מדינה חזקה, מאוד, בכל הרבדים. מדינה, אני לא פסימי, אני מודאג, הבדל גדול. יש פה כוחות עצומים בחברה הישראלית, רק דואג, מי שדואג, לבלבל את הכוחות האלה, אלה באלה.
אתה יודע, אתה מדבר, ואני נזכר בעוד איזה, אתה יודע, מחשבה, ענן פילוסופי כזה, דיברת על כך, שהאיומים היום הרבה פחותים מאשר היה אז, ואולי העדר האיומים הוא שגורם לחולשת החברה שלנו. אתה יודע, זה מזכיר לי, בסיומה של המלחמה הקרה, יושבים שם וחותמים על הסכמי השלום, רוסיה, ארצות הברית, ואחד העוזרים של מיקויאן, נדמה לי, הוא היה שר החוץ הרוסי, דוחף לו מרפק ואומר, המטומטמים לא מבינים מה עשינו להם עכשיו, נטלנו מהם את האויב.
כן.
ובהיעדר אויב אמיתי, החברה מתקלקלת, אנחנו פה איש על צברו של אחיו.
החברה הישראלית מקבלת בתת מודע אופיום להמונים, שמחד גיסה מסביר, ואני שותף לתחושה הזאת, שהאיומים הצבאיים קטנו, גם אם ראש הממשלה יגיד 7 פעמים, איום קיומי. המילה איום קיומי הופכת להיות זולה מאוד, חיים. יש זילות במונח איום קיומי. אני לא מרגיש שיש איום קיומי למדינת ישראל, יש איומים. אבל התכוונתי להקטנת האיומים בתחום הצבאי. יש איומים אחרים שהם לא קלים, חס וחלילה. די אם ננתח את האובדן המאיים עלינו של הלגיטימיות הבינלאומית, או של איבוד הזהות היהודית ואובדן ההגמוניה הדמוגרפית. זאת אומרת, המדינה הזאת מתרברבת, מתיימרת, טוענת להיותה יהודית ודמוקרטית, ומתעלמת מהסתירה הפנימית שמתפתחת לנגד עינינו. אי אפשר להיות גם וגם בהינתן המצב הסטטי שישנו פה, בעיקר מול הפלסטינאים, אבל לא רק. המצב הגיאו-אסטרטגי היום טוב לאין ארוך מהדורות שלנו, מזמן הדורות שלנו, אין ספק בעניין. השאלה מה אתה עושה עם המצב הזה, מה אתה מנצל בו.
ואתה מוליך את המחשבה הזאת לאמירה, אפשר ליטול סיכונים. משום ששום דבר לא ברור, אבל אפשר ליטול סיכונים כדי להגיע למקום נכון יותר.
גם סיכונים זה לעתים בעיני המתבונן. אתה יודע, אני ברוב עוונותיי כתבתי 2 ספרים. אני לא חושב שאני היסטוריון דגול, ובכל זאת כתבתי. בספר השני, עד שקפאה, תיארתי מסע ומתן מדיני שלא הבשיל והתנפץ בשנת 2000.
צריך רק כאן לומר למאזינים, אהוד ברק מינה אותך למי שאחראי, אתה יודע, למשעול הסודי של השיח שלנו עם הסורים.
לא רק הסודי.
היית אחראי על זה, נכון? לפחות 2 ימים.
לא פחות, 3 חודשים, ואני הייתי ראש צוות המסע ומתן, בהתחלה השליח לדברים החשאים, ששם סוכמו עיקרי דברים, שלא הבשילו חג במסע ומתן הגלוי, אבל על זה אפשר לדבר בהזדמנות אחרת. אבל שכתבתי את הספר, היד שקפאה, התכוונתי, היד קפאה אצל המחליטים בשני המקומות, גם אצלנו וגם אצל הסורים, אבל שאלתי עוד 2 שאלות משנה פרובוקטיביות שכמעט לא זכו לתגובה. האם ישראל חוששת מהשלום ומההסדר המדיני, במקרה הזה עם סוריה, יותר מאשר המלחמה איתה? מה זה לקחת סיכונים? אודי בן גירה לקח סיכונים עליו השלום. במה? במלחמה. אז שלא ניקח סיכון מחושב דיו, אני חושב שאפשר לקחת אותו גם לדברים אחרים.
אבל תראה כמה ההיסטוריה מתעתעת. היום, כשאנחנו, הדברים פרוסים לנגד עינינו, אולי מזל גדול שהיד אז של זה או של האחר, קפאה, תאר לך שהיה אז שלום עם הסורים, ויכול להיות שהם היו על שפת הכנרת.
אתה נפלת בקשר לוגי, חיים, תרשה לי. ההיסטוריה לא מתעתעת. מי שמתעתע בנו זה היסטוריונים. זה לא אותו דבר. להיסטוריה אין ישות משל עצמה, היא לא קובעת דברים. אנחנו מתארים אותה. שווה בנפשך שמורסי היה ממשיך להיות נשיא מצרים, אחים המוסלמים, היה שואל מישהו, בר בי רב, כלשהו במדינת ישראל, למה עשינו שלום במצרים? זו שאלה, כמעט הייתי אומר, לא לגיטימית ואולי אפילו לא נבונה. אי אפשר ברטרוספקט, יש מושג בהיסטוריה שקוראים לו צייטגייסט, רוח הזמן, רוח התקופה, תנסה להיכנס לענייני המחליטים על רקע התקופה ולא היום. החוכמה אחר מעשה חוכמה לא מועילה. אני לא יודע אם היה הסכם שלום, הרי אני יכול להחזיר לך בשאלה.
לא, זה ברור לי לגמרי, ההתפתחות של כל האביב הערבי והדברים האחרים יכולה הייתה לקבל פנים אחרות. אני רוצה ברשותך לחתום את הפרק הזה של שיחתנו שוב במלחמת יום הכיפורים. מהו לתפיסתך הקרב המהלך שהכריע, ששינה את פני המלחמה? היינו, אתה זוכר, סיימנו קודם, כשהגדודים של גולני לא נסוגים, נותרים במעוזים שלהם.
אלמלא יכולתו המבצעית וכשירותו של צה"ל, כנראה הניתוח של המלחמה זה היה אחר. ניצחנו בצד הצבאי, אבל הפסדנו את המלחמה בצד המדיני. אתה הרי מבין, כמו כל אחד, אני מקווה שרשאי נשיא מצרים דאז להגיד שהוא ניצח את המלחמה, הוא השיג את מטרותיו. אבל צה"ל ידע שני דברים בולטים מאוד. הבלימה, הגבורה של האנשים למטה, חטיבה 188 וחטיבת גולני וחטיבה 7 ובסיני 401 ו-14 ומי שישה במעוזים, אלה אפשרו שהמכה המפתיעה הזאת תהיה עם טיפה יותר אורך נשימה. והדבר השני, היכולת של צה"ל לעבור למתקפה החיים. את המלחמה סיימנו מעבר לתעלה בצד המערבי וברמת הגולן, אתה יודע, בו אחד המסק. אבל אני אגיד דבר אחר שהוא מתקשר לראייה שלי קודם. שמע, זו ראייה אולי היסטורית ואולי לא, שמע רק אירועים כמעט טראומטיים או טראומטיים מביאים מדינת ישראל להחליט החלטות. בוא נודה, אלמלא 73 כפי שהיא הייתה, אולי לא היה שלום ממצרים.
ברור, כי לא היה מהפך, לא שאלה בכלל.
לא, אבל זה ברור לך בדיעבד, ברטרוספקט. עכשיו בוא נשאל שאלה המקדמת העניין. אלמלא, אגיד דבר שהוא פחות פופולרי, אלמלא האינתיפאדה הראשונה, 1987, לא היה אוסלו. אני מבין שלא כולם אוהבים את אוסלו, אבל שם פעם ראשונה, הפלסטינים וישראלים מבינים שצריך לדבר בניסיון לפתור את הבעיה שלא צלח. ולא רק להרוג אחד את השני. זאת אומרת, זה עורר. ולהבדיל, דוגמה אחרת שהיא הרבה יותר שלילית משתי הדוגמאות האלה, בשנת 2000 קרו פה שלוש קטסטרופות. נסתם הגולל על מסע ומדן עם פלסטינאים, עם סורים, ופרצו מומות אוקטובר עם ערבי ישראל, ופתחנו מחדש חבית חומר נפץ פנימית לחברה הישראלית, כי כשדיברנו על איומים שהם פחותים, התכוונתי לאיומים החיצוניים עלינו, ואני כולל בזה את האיום האיראני, שלדעתי עשו באיום הזה שימוש מעבר למידה הדרושה. מה שיש פה בפנים מסכן אותנו יותר.
אני באמת רוצה לחתום את הפרק הזה בלחימה של גולני במלחמת יום הכיפורים, ההחלטה על כיבוש מוצב החרמון. איפה אתה מבין שהחבר'ה שלך עולים למעלה? זה מתקבל בבור? אתה שותף לזה?
התכנון העיקרי, הפקודה הייתה פקודה של מטה כללי, אבל התכנון של פיקוד הצפון, גדוד 13 לא השתתף בכיבוש המחודש, גדוד 51 ובצף למקים והסיירת של גולני.
שגם עליה פיקדת בעבר.
נכון, נכון. אמיר דרורי, אני חייב לו חוב מוסרי עמוק. אחד הדמויות שהשפיעו עליי בשירות הצבאי שלי, אולי יותר מאחרות. הוא ויקוט ילדם.
ובגלל היתר יחסי ציבור הוא נדחק, נכון, לעמודים, לירקתיים של הזיכרון ההיסטורי.
לא אצלי, לא אצלנו, אנשי גולני, אבל אתן רק דוגמה אחת. הרי הביקורת על צורת העלייה, על הכיבוש של החרמון בפעם השנייה, היא ביקורת שאי אפשר להתעלם ממנה, אבל אמיר דרור רצה לבוא אחרת ולא אישרו לו. אמיר, כמוני, כמוך, כמו אחרים שמכירים את הגזרה, רצה לבוא מכיוון חדר, בדיוק הפוך, ולעלות מול הקומנדו הסורי, ככה, head on, ראש בקיר, זה עלה ביוקר רב. אבל גולני, אני חושב שהיה רעיון עם בני מסס, אם אתה זוכר, בחור מטבריה, פרא אדם, שהלך לעולמו כבר, אבל הוא אמר, אנחנו לא יורדים מפה עד שלא כובשים בחזרה, כי זה המקום, הוא אמר, העיניים של המדינה. לא אמרו לו בגולני שזה האוזניים של המדינה.
הכרת אותו את בני, הוא היה פקוד שלך?
הוא היה בגדוד 51, אבל סיפור מעניין. ב-1972, במבצע בלבנון, פתאום מצאתי אותו בבוקר בנגמה שלי, כי 51, גדוד 51, לא השתתף במבצע. גדוד 13 וגדוד 12 והסיירת. פתאום מצאתי חייל חדש. אבל נקשר בינינו קשר ולא גירשנו אותו, והוא לחם איתנו את הלחימה בלבנון באותה עת. גולני, לגולני יש איזו שייכות ודבקות ועקשנות. אתה יודע, אני מעז לומר, שירתתי 35 שנה בצבא, אבל אם תבקש ממני לשייך את עצמי בשירות הצבאי, אני אגיד לך שאני גולני.
אני רוצה כאן לעצור להפסקת פרסומות קצרה, מיד נחזור.
תמיד רציתם אירוע מיוחד לא כמו כולם? בואו לחגוג איתנו. אירוע חורף מפנק על שפת הכינרת. במתחם האירועים איגאה. במחירי חורף מיוחדים.
זורמים אל החיים הטובים, מעיינות חמי טבריה.
חמי טבריה אירועים. 04-612-3600.
בדג'ט שלום.
שלום. יש לכם מכוניות מיד ראשונה?
באחריות.
והמכוניות עוברות בדיקות?
באחריות.
ויש אחריות?
בהחלט, ובאחריות. רוצים לקנות מכונית בראש שקט? בדג'ט מציגה את בדג'ט גולד. חבילת האחריות המקיפה ביותר בסטנדרטים הגבוהים ביותר, כי בבדג'ט נותנים לכם יותר. באחריות. היכנסו עכשיו לבדג'ט ותיהנו מהנחה מיוחדת עד 45%. לפרטים, כוכבית 2200.
איגוד ערים כנרת, משרד התרבות והספורט ועיריית טבריה שמחים להזמינכם למשחה ספידו הבינלאומי 2016 שיתקיים ב-14 ו-15 באוקטובר. משחים תחרותיים ועממיים לאורכה ולרוחבה של הכנרת וחגיגת סיום בחוף גיא. פרטים באתר קבוצת בן דרור אירועים.
הדילים שיעירו לכם את הסוכה. שרשרת תאורה צבעונית פלוס דימר, רק ב-59.90 שקלים. חג שמח. דיל תאורה, ביג פוריה טבריה ומתחם מבנה עפולה.
פסטיבל עפולה הבינלאומי לציורי מדרכות בתלת ממד. חול המועד סוכות, 19-20 באוקטובר, מ-18:00 עד 22:00 כל יום. הכניסה חופשית לכל המשפחה. עפולה מחכה לכם.
כבר 30 שנה אנחנו מלווים אתכם ודואגים לשקט שלכם. רוסו סוכנות לביטוח. ועכשיו עד 40% הנחה לנהגים צעירים בביטוח הרכב.
מצוענים בביטוח, חזקים בשירות. רוסו סוכנות לביטוח.
לפרטים ולקבלת הצעת מחיר, חייגו 1-800-750-740.
היי, זוכרים שאמרתי לכם לחשוב גדול? לחשוב מפואר? עכשיו אתם מבינים? אין כמו הסיינדה. אחוזת האירועים בעמק בית שאן. אולמות וגנים מפוארים עד 1,500 מוזמנים. הגברה ותאורה מהסרטים. והתפריט? כשר. עכשיו, אחרי שמאות זוגות חגיגו ונהנו מהפאר, הגיע הזמן לספר.
החתונה הייתה מדהימה.
אנחנו פשוט בעננים.
האורחים לא רצו ללכת.
והאוכל, אח, איזה אוכל.
60-60-99-99
בלב שכונת רובע ישראל באפולה, חברת בר ובנב בונה לכם את בר 7. דירות 5 חדרים, 2 דירות מרווחות בקומה, הכוללות 2 מרפסות. החלה המחירה המקדמת.
בר ובנב מכניסים את האושר הביתה.
למשרד המחירות 046-405-406.
אופניים חשמליים רק ב-2,490 שקלים, ורק ברשת עולם הקולנוע. סניפים, חיפה, חדרה, קריית שמונה, טבריה, אפולה ונצרת עילית.
עולם הקולנוע.
מדברים ברדיו.
ואנחנו מדברים עם האלוף במילואים אורי סגיב, ובהפסקת הפרסומות אמרנו אחד לזולתו, תשמע, דיברנו על זה, אבל לא דיברנו על זה ועל זה ועל זה ועל זה. אני רוצה לשאול, אתה יודע, באשר למלחמה, האם אתה מעריך שאנחנו עוד נגיע למלחמות מן הסוג שהיה ביום הכיפורים? אתה יודע, לבן מול לבן בעיניים, או שזה כבר עולם אחר לחלוטין?
קודם כל, ביושר אינני יודע, אבל המגמה המסתמנת ברמה הטקטית, יהוד מאבקים של אחד מול אחד, ראינו את זה במבצעים בעזה, שהם לא מלחמה, לא להתבלבל. אבל בהסתכלות הכוללת, המאבקים הצבאיים שמדינת ישראל נערכת אליהם היום, הם אחרים לחלוטין, עם אינטנסיביות אחרת. לא אמרתי לא מורכב, לא אמרתי לא קשה, אבל זה לא הזיכרון של המלחמות הטוטליות, הגורפות, שהיה בעבר, כי האיומים השתנו. אמרתי אפילו קודם פחתו, אבל זה בעיני המתבונן. ולכן אני לא רואה כרגע את המלחמות כפי שסקרת, ואני ישבתי על 1973 או על ששת הימים, ואפילו לא על התשה, ישבנו גם אתה במעוזים, ועברנו את הגבול, ופשטנו, ועשינו. הייתה תקופה מאוד עשירה מבחינה מבצעית, אבל אתה יודע, רק כשאתה מתבגר, אנוכי, התפקיד האחרון שעשיתי בשירות הצבאי שלי, ראש אגף המודיעין, נתן לי פרספקטיבה שלא הייתה לי קודם. שהפן הצבאי הוא רק חלק אחד, לא תמיד העיקרי של ההסתכלות הכוללת של החיים העתידיים שלנו פה במזרח התיכון.
ובפן הזה כבר אמרנו, כאן אנחנו חוטאים ומפספסים, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל התחושה שלי גם כן, כבר לא איש צעיר, התחושה שלי שדווקא הדמוקרטיה מכשילה אותנו.
באיזה מובן?
זה כאב שמלווה אותי של מנהיגים שבמקום להנהיג מתחנפים לאלקטורט ועושים את הדברים הלא נכונים בגלל השקר הזה. הוא מבין מה הוא צריך לעשות, אבל הוא חושש מהאלקטורט, ובגלל זה הוא מסרח את דרכו. הוא לא טועה בדרכו. הוא חוטא, הוא מסרח את דרכו.
אבל לא בגלל שיש פה משטר דמוקרטי, אלא שיש פה מנהיגות שהיא לא מתאימה לחברה שבה אנחנו חיים.
אני לא יודע אם יש היום אפשרות, ראי ארצות הברית, אתה יודע, שזו הדוגמה הקיצונית, והיא גם מלמדת לאן זה יכול ללכת. אתה יודע,
נכון.
הנאום של רוברט דנירו, המקום שאליו הגיע האפס הזה, טראמפ מלמד לאן חברה דמוקרטית יכולה להוביל את מנהיגיה. זה משהו שמאוד מפחיד, אבל אני חוזר לתפקידך האחרון כראש אמן. באורות בערפל, ספרך, ניתחת את היכולת, אומנם התעסקת בשנים מסוימות, נכון? 2000, 2001, 2000...
לא, לא, עסקתי עד סיום תפקידי, 1997, ואז פרשתי מצה"ל.
האם היום למנהיגים שלנו יש אורות טובים יותר באפלה הזאת של השכונה המטורפת שבה אנחנו חיים?
חוששני שלא, ואם יש, הם לא משתפים אותנו בזה. יצחק רבין, וכדוגמתו, תראה, מנהיגים, וזה לא עניין פוליטי גרידה. ההבדל בין פוליטיקאים למדינאים הוא מובהק. הפוליטיקאי, וכאלה יש לנו בשפע, עוסקים באירועים שוטפים. כל אחד מומחה לסכינאות ולראות פתיחה באש, וקשקשת פוליטית מושלמת. מדינאים עוסקים בתהליכים. בן גוריון, מנחם בגין, יצחק רבין, במידה מסוימת שמעון פרס, אפילו אהוד אולמרט, ניסו לעסוק בתהליכים ולקבל החלטות בעלות משמעות. אפשר לבקר את דרכם, אבל הם החליטו, הם הבינו את המציאות. יצחק רבין, כולם נוהגים כמובן היום להקות על חטא, לא כולם, אבל חלק ניכר, היו מוכנים לקחת סיכונים. מנחם בגין, תראה את הדבר המופלא הזה, בניגוד לאידיאולוגיה הבסיסית שלו, מחליט החלטות. אפשר להתקנה בעניין, אפשר להתקנה בעוד דבר, זה
ביושר,
בצניעות.
ביושר ובצניעות, כן, שהולכים רוצה לומר,
אני לא מזהה בקרב המנהיגים של היום, הבעיה לא אם מבינים יותר או מבינים פחות, בסדר, יש אנשים אינטליגנטיים בצמרת, גם, לא כולם. אבל היכול שלנו לקבל החלטות ולהוליך או להוביל את הספינה הזאת לחוף מבטחים, אני לא מזהה. האם יש להם דרך? זה שבבר אילן הם אומרים דבר אחד, ובבית אבא הם גדלו על אסכולה אידיאולוגית אחרת, זה לא עוזר לי להבין יותר טוב את המציאות שהם בוחרים בה.
הסקר, סקר דעת הקהל, הוא שמתווה את הדרך היום, וזה אסון, כי אין מנהיגות, כי אתה הולך אחרי ולא מוביל, זה לתפיסתי אסון, וזה חולי של הדמוקרטיה, לאו דווקא של בנימין נתניהו או של הרצוג, או של מי מהמנהיגים.
לא, לא, אני קצת חולק, זה לא המשטר הדמוקרטי עושה לנו את זה, אלא המנהיגים בחוסר יכולתם או רצונם, תראה, מה אמר בן גוריון, הוא היה במשטר דמוקרטי גם כן,
בלי עיתונות כזו, בלי מערכת משפטית כזו. תבין, היום, אתה יודע, מפעל בסיסי, כמו המוביל הארצי, עם היועצים המשפטיים, הירוקים, החברים, הכחולים, האפורים, זה לא היה מגיע למנחמיה. אני אומר לך, אנחנו היום מדינה בגלל כל מיני דברים שהתווספו לדמוקרטיה,
אבל זה בדיוק העניין. תראה, שיחה מרתקת, אני חושב שאתה לי מאוד ברק, שקשה למסע ומתן עם סוריה, אחרי שכבר החלפנו טיוטות, אני לא מתגעגע, אני לא חוזר לזה, היום כמובן אין על מה לדבר על זה, אבל מה מדאיג? שהסקרים ודעת הקהל לא הופנמו על ידו להבין שהוא לא רק צריך לקבל את ההחלטה על ההסכם, שאני חושב שהוא עשה הסכם סביר, ואולי אפילו יותר, אלא גם ביכולת הנדרשת ממנו להשפיע על דעת הקהל שתתמוך בו. מה בן גורן אמר? אני עושה פרפרזה. תמיד היה מתקן אותי יצחק נבון, אבל עכשיו הוא לא בין החיים, אז כנראה לא יקבל הערה על, על אי הדיוק בציטוט. אני מבין מה העם רוצה, אבל אני יודע מה העם צריך. והנכונות לקחת מנהיגות, לפעמים נגד הזרם, היא חסרה היום, לא המשטר הדמוקרטי שהוא פגום. יש לו כמובן גורמים תומכים.
אתה יודע מה, בוא נתפשר שהבה תליה, זה חלק מזה וחלק מזה. היית באנטבה, מפקד כוח גולני, איך אתה מרגיש היום, נוכח הקטטות בניסיון, אתה יודע, לקחת עוד פיסה שמינית אבק של קרדיט, האמירות של החבר שלך, של אמירם לוין וכולי, פרס, כן היה, לא היה, כן מגיע לו.
אמרתי, עכשיו יצא ספר של סרט מטכ"ל, אבל הם הבינו שכדאי גם לשמוע את הסיפור שלא סופר, הזמינו אותי. וגם היה ביבי נתניהו שם ודיברנו, וזה היה ערב מרתק. ואמרתי, תראו, 40 שנה אחרי לכתוב ספר ולחשוב שהוא כל האמת, אשליה. אפילו הבדואי שעושה גאולת אדם אומר אחרי 40 שנה מוקדם מדי. עוד אי אפשר, עוד אין לנו את העניין. יש דברים אובייקטיביים. איפה אנטבה ומתי זה קרה? זה מאוד אובייקטיבי. כל דבר אחר, לא כי אנשים רוצים לשקר, יש גם כאלה. הוא בעיני המתבונן. והאסופה של העדויות אחרי 40 שנה, יש לה תקפות מוגבלת. דבר שני, אני ער לוויכוחים, הגיבורים האמיתיים של אנטבה בעיניי כמעט לא מוזכרים, כי הם רובם לא חיים איתנו. דן שומרון היה מפקד המבצע, לא מישהו אחר. אלמלא קוטי אדם ובני פלד לא היה מבצע. ואני לא רוצה להידרש, רבין, פרס ואחרים, כולם גם יחד, אבל ללמלא יצחק רבין לא היה מבצע. אבל הדבר החשוב ביותר, יש פה מספיק תהילה לכולם, והפרטים לא כל כך חשובים יותר, כי אנטבה הפכה להיות אתוס. ובאתוס לא מדקדקים יותר. הניחו לעניין, יש פה לכולם. הייתי שם, היו שם אנשי צנחנים, מתן וילנאי היה עם הצנחנים, אני הייתי עם גולני, וכמובן סיירת מטכ"ל הייתה. אני יכול לספר את הסיפור שלי, והיו פה טייסי חיל אוויר אגב, שאלמלא הטיסה המדהימה שלהם, גם זה לא היה בה. האנטבה בשבילי זה שני דברים בולטים, אם תרשה לי, זה מה שהייתי אומר לאמירם ולשימון פרס ולמוגי בצר ולאחרים. היכולת המופלאה לקבל את ההחלטה, היכולת המרשימה ביותר של צה"ל ב-36 שעות, מגדל בבל, צנחנים, גולני, סרט מטכ"ל, טייסים, מודיעין, לצאת למבצע 4,000 קילומטר מפה. אותי הרשימה יכולת קבלת ההחלטות בממשלה. אתה יודע, רבין הזמין אותנו, מפקדי הכוחות, לתמוך בעמדתו, בהמלצתו, מבצע שבתחילת הדרך הרמטכ"ל התנגד לו. אין מבצע צבאי כזה בלי רמטכ"ל. בסוף הוא שוכנע. וישבנו שם מפקדי הכוחות כדי לענות על מעססים.
היו רגעים שאתה הערכת, היית מפקד גולני אז, נכון?
כן, כן.
הערכת שזה לא קורה כי אין להם את הביצים מכילה להחליט?
לא, אגיד, אלך לי עם המחת קודם שקוטי קרא לי והסביר לי את העניין, נראה לי דמיוני. לא האמנתי שהמבצע הזה באמת מתרגש עלינו, אבל קוטי עשה דבר מתוחכם. הוא אמר לנו, לכל המפקדים שהגיעו ביום חמישי בלילה, יש כבר אישור למבצע, זה לא היה מדויק. אבל כדי להכניס אותנו למוד שמתחילים לעבוד ולא לברבר. אני חושב, תראה, מה זה ההיסטוריה תשפוט? ההיסטוריה לא שופטת, רק היסטוריונים שופטים. בעיניי הגיבורים האמיתיים הם אחרים, אבל מה זה חשוב עכשיו? זה חשוב כמובן להרגשה אישית של כל אחד.
אני יודע שזה כמעט קלישאתי, אבל זה יושב לי על השפתיים, אתה יודע, נוכח הדברים שדיברנו קודם. האם היום יש לנו מנהיגים שגיוון, אתה יודע, בהינתן סיטואציות דומות, מסוגלים להחליט החלטות כאלה שהם עלולים לשלם עליהם כל כך ביוקר? האם זה אפשרי היום?
לא יודע, אני לא קרוב אליהם. חוששני שגם הייתי קרוב אליהם, התשובה שלי לא יותר טובה.
אני מעריך שהתשובה היא לא, כי הנה אנחנו רואים, יש החלטות לא, אתה יודע, שנוגעות למבצע כזה, אלא למהלכים שלוקחים סיכונים של ללכת לשלום, והתשובה היא לא.
נכון.
אנחנו היום לא מסוגלים להחליט על, אתה יודע, על מסע ומתן, על פינוי של יישוב, איננו מסוגלים להחליט. זה משגע אותי, לא יודע מה נכון ומה לא נכון.
חיים, אני אזכיר לך דווקא בדיחה, מצטער, מתנצל, ערב יום הכיפורים, מה אומר החייל שהוא לא מבצע, המפקד, לא שאני לא רוצה, אני לא מסוגל, אבל זה לא נכון כמובן. ואם לא רוצים מספיק, ותוסף, אוסף לזה שגם לא מסוגלים כנראה לקבל את ההחלטה, אנחנו נמשיך לדשדש פה בבוץ.
עד כמה הסיפור של החייל אל אור עזריה קורע אותך? אני רואה את ה... אני מדבר בעיקר על ההתרחשות מסביב, כי אני מעריך שהסיטואציה בשדה ברורה לגמרי.
אז פתחת בדבר שרציתי להוריד אותו מהדיון, כי כל מי שיש לו מעט ניסיון מבין את הסיטואציה שהייתה בשדה. גם בצד המבצעי וגם בצד הערכי. זה מביך, זה קשה, אבל תופעת אלאור עזריה היא סימפטום של בעיות עמוקות בהרבה בחברה הישראלית, והם כולן צצו לנו החוצה בצורה לעתים מביכה. בצד הערכי, הנורמטיבי, אני תומך לחלוטין בדעתו של הרמטכ"ל, זה דבר מובן, לא בגלל שהוא רמטכ"ל, הוא אמר את הדברים הנכונים. אני לא בטוח שהוא מאושר היום מהתהליך המשפטי שנלווה אליו. אבל החייל הוא פועל יוצא של דברים הרבה יותר עמוקים וגדולים ממנו, ומזה צריך להיזהר שבעתיים.
אני רוצה, אתה יודע, אנחנו מגיעים לפרק האחרון בשיחה שלנו, אני רוצה לעבור לכפר ביאליק, לאדמה. זאת אומרת, אם היום צריך להגדיר אותך, אתה איש אדמה, נכון? עיקר.
זה כותרת מתאימה גם למצבה שתהיה על קברי ביום נעמים, עובד אדמה ומגן על יושביה. אז הגנתי על יושביה קודם, עובד אדמה. אנחנו דור רביעי לחקלאים. אם זה עוד אומר משהו בחברה הישראלית, אני...
כבר נצ... לא. פעם העיקר היה מופת, היום הסטארט-אפיסט הוא הסמל, עיקר, ככה אני רואה את זה, זה לייפטיים, זה חיבור של חיים, סטארט-אפיסט, אתה יודע, כמעט בהגדרה זה סיבוב, אנחנו דופקים מכה וממשיכים הלאה.
אין לי שיפוט ערכי שיחלוק עליך, אני רק רוצה להגיד שאני נצר לעלייה הראשונה, אבל דור שביעי בארץ, דור רביעי לחקלאים, שמבין את המשמעות של, של הקשר לאדמה, לא לקרקע, האדמה. וזר לא יבין זאת, זאת אומרת...
הזר מבין זאת יותר טוב מאיתנו אורי סגי. הזר איך... הגר שיושב כאן אצלנו, הוא יודע שמי שמגיר את זעתו על פיסת האדמה היא שלו. כן. לא על זה שרק מתפלל עליה או מדבר עליה.
אז אני מבקש תיקון, זר בחברה היהודית בישראל לא יבין זאת, כן. בסדר? אני מבין למה, אתה יודע, אני אספר סיפור מעניין. את עניין הקניין, הבעלות, השייכות לאדמה, הייתה הבנה לעיקרון, כמובן חילוקי דעות באשר לפתרון בין הנשיא אסד לביני ולבין האחרים בעניין הזה.
דיברתם על אדמה?
דיברנו על אדמה, דיברנו על שייכות. הוא אמר, זה שלי, מה שלקחתם בכוח תחזירו לי. אני כמובן מייצג עמדה ישראלית שונה בתכלית, אבל הבנתי מה הוא אומר. אני אגיד פרדוקס מרתק. מה שטען הנשיא אסד במסור, חפז אל אסד, לא הבן שהפליג למחוזות אחרים, וותיקי יסוד המעלה שהלקו אותי בשוטים, באקרבים, איך אני מהין להחזיר אדמה שהסבא, רבא שלי קבור שם ביסוד המעלה. הם היכו אותי בנשק שלי. זה היה קשה, אין ספק.
ואתה יושב מול אסד ומדברים על אדמה
לא, אני לא ישבתי מול אסד, כן. לאסד היו שליחים, אבל כן. אני יודע היטב מה הוא אמר גם כשהוא לא התכוון שנדע. אתה זוכר שאני הייתי גם פעם במודיעין, כן. וידענו אל נכון מה חושבים ומה אומרים.
תגיד, היום, ביום יום, אתה מקפיד לצאת לשדה, לגעת בעץ, ללטף את העלים, לחוש את אדמה בכפות ידיך?
אני עובד אדמה, תרתי משמע, ואני כל יום מסתובב, גם שומר על הכושר הגופני, וזה תמיד במטעים שלי, לא הולך למקומות אחרים, ולא הולך על הליכון, ועוד מעט בוחה המסיק. המשבר שיש פה...
אנחנו בצרה גדולה השנה, אם
נכון, המסיק. אנחנו...
כן, זה מה, זה שנה סירוגית, או זה מה?
אז כך,
אני יש... מדבר עם החקלאים במגדל, הם מתקשים להסביר לי את השנה הזאת בזית.
אני נגיד לך מדוע, כי הם כנראה כמוני מופתעים. מקובל לחשוב שיש סירוגיות, שנה כן ושנה לא. אני תוהה האם הודענו את זה לעצים, כי אצלי זה כבר שנתיים לא. אז אני לא זיהיתי פה חוקיות שאני יודע להסביר אותה, ובאמת היבול דל השנה. אבל לא נעלה בדעתנו לעקור מתה. אתה יודע, יש לי ציווי מבית אבא, כשקיבלנו את הנחלה, אשתי ואני, הוא אמר, לך הנחלה, לך האדמה, חינם. כמו שמורשים, אבל שתבטיח לנו שני דברים, האדמה מעובדת כל הזמן, ואתה לא מוכר אותה. אז תראה איך זה בא לידי סתירה, שאני בא להוביל מהלך מדיני, ואני שואל את השאלה, מה קודם למה, קדושת האדמה או קדושת החיים? שאלה בלתי פתורה.
אבא שלך היה אומר?
החקלאי. החקלאי האמין בזה, אבל בערוב ימיו הוא אמר לי, אבל אתה יודע מה? תעשה מה שטוב לחיים שלך ושל ילדיך. הוא הגיע לאיזה פשרה עם עצמו. הוא לא אמר אותה בריש גלי, ולא בצורה שאני יכול לומר את זה, בצורה נחרצת, אבל גדלנו על זה. אנחנו עובדי אדמה, ובעינינו זה היה מחמאה. היום אתה אומר שהחברה הישראלית השתנתה. אני עוסק בעוד דברים, לא רק בזה, אבל זה חלק ממני. אני לא יכול בלעדיו.
הייתי רוצה לדבר איתך על עוד כל כך הרבה דברים, בין היתר, על מי ימסוק את הזיתים שלך. עברי הוא, או זר, ועוד כהנה שאלות, אבל הבטחנו לחתום עם נגיעה של שיר שאתה בחרת לחתום איתו את השיחה הזו בערב יום הכיפורים, בני אמדורסקי, אני גיטרה, אורי סגי, איש אדמה, לוחם עז נפש, תודה רבה לך, גמר חתימה טובה.
גם לך.
אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. שמתחשק לי לפלרטט, אני פוצח בדואט. גם אם זה טריו או קוורטט, זה לא מפריע. על משבצות אדום לבן יש קול בשם על השולחן, ואגסים דמויי סזן וגם סנגריה. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. אני סימן, אני עדות לידידות ולבדידות, וגם במי שעולה ילדות לצד לבטה. הרפתקאות צועניות במטוסים באוניות, וטעויות צבעוניות על כל השטח. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. מה שנוגע לבנות, יש הסכמים, יש הבנות, ואין לי טענות, גם לא היו לי.
הדילים שיעירו לכם את הסוכה. שרשרת תאורה צבעונית פלוס דימר, רק ב-59 שקלים ו-90. חג שמח. דיל תאורה, ביג פוריית וריה, ומתחם מבנה עפולה.
גלגולן והבית מושלם 673-4646. גלגולן והבית מושלם,
אזור תעשייה גליל תחתון.
השבוע בבית גבריאל,
ישמח חתני,
מפגש מקרי עם רב קריזמטי צעיר.
האישה משולה לתורה, התורה שוכלת בה מיום היוולדה, ככה בדיוק.
בעוד הגברים נסחפים אחריו.
לא מבינה שאישה זה כמו ספר תורה.
אני ספר תורה, אז חבל שלא הבאת ארון קודש, הייתי יושבת בפניהם.
יוצאות הנשים למאבק על מקומן ומעמדן.
אורה, מרגלית,
תקווה,
נשב פה עד שתהיה עזרת נשים.
בניסיון לאחד מחדש את הקהילה.
אדם חייב לכבד את אשתו יותר מעט גופו. זה לא אני אמרתי, זה אמר הרמב״ם. הרמב״ם? מי זה היה תקווה?
ישמח חתני, בקהל אמוני, ישא ברכה מאת אדוני.
כרטיסים ב-675-1175 ובאתר בית גבריאל באינטרנט. ומעכשיו, עוד חוויה בבית גבריאל.
חוכמת הבגלה. The original Jewish bagel and lox.
אתם מאזינים לחדשות 10 ב...